ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת תקוף נון גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שהיא תחילת פרק מי שהכשיר, פרק 24, גם פרק אחרון של מסכת שבת. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מה עושה מי שיש אצלו כיס ונכנס שבת? המשנה, מי שהכשיך לא בדרך. זאת אומרת, שבת מתקרב, כמעט שבת, נותן כיסו לנוכרי. הוא מבעוד יום ייתן את הכיס, שבדרך כלל מדובר על כיס ענק מלא מעות, הוא ייתן אותו לנוכרי. ומה שמעניין כאן, בדרך כלל, כידוע, נוכרי לא יכול לבצע מלאכה עבור יהודי בשבת. נקרא לזה אמירה לעקום, אמירה לנוכרי. אבל כאן, כיוצא מן הכלל, אדם יכול לתת את הכיס שלו לנוכרי מבעוד יום, והנוכרי יעביר את זה, יטלטל אותו עד לביתו של הישראל, והוא בעצם עושה מלאכת הוצאה בשביל היהודי. ואם תשאלו למה, אז הסיבה לכך הוא שאדם בהול על ממונו, הוא לא יכול לעמוד בפני הפסד הממון. ולכן החכמים, שהם גם יצרו את האיסור של אמירה לנוכרי, הם אמרו, הם גם כן יכולים להגיד מתי זה חל, מתי זה תקף ומתי לא. אנחנו נמשיך כעת במשנה, ואם אין אמו נוכרי, מניחו על החמור. גם זה חידוש, כי בדרך כלל אדם מצווה על שביתת בהמתו, וכאן הבהמה היא בעצם נושאת את הארנק עבור הבעלים היהודים. הגיע לחצר החיצונה. רש"י כותב פה, בחצר החיצונה של עיר, שהוא מקום המשתמר ראשון, הוא בא לפרק מן החמור. אז המשנה אומרת שכשהוא הגיע לשם, נוטל את הכלים הנטלים בשבת. יש כלים שהם מותרים בטלטול, אז הוא בידו מוריד את הכלים מעל החמור, ושאינן נטלים בשבת מתיר החבלים והסכין נופלים מאליהם. אותם חבלים שהחזיקו את המסע על הבהמה, הבעלים מתיר את החבלים ואותם סכים ייפלו מאליהם. הגמרא שואלת, מהי טעמה שאול לרבנן למיטב כיסא לנוכרי? הרי כפי שרש"י אומר, הוא שלוחו של היהודי ויסענו בשבת, וזה בדרך כלל, כפי שאמרנו מקודם, אסור. תשובה, קימנו לרבנן. הרבנן מבינים, יודעים, הם יורדים לעמקו של המהות של אדם, של הפסיכולוגיה של אדם. מה זה מלמד? דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו. רש"י כותב, מעמיד עצמו מלהציל ממונו. אדם לא יכול להשתלט עד הסוף כשמדובר בהפסד ממון. היא לא שרת לי אם אתה לא תתיר את היהודי לבקש מהנוכרי ולשאת את הארנק, לתויי 400 פרשות רבים. היהודי עצמו יבוא לעבור על איסור דורייתא, של מעביר 400 ברשות הרבים. אז לכן עדיף שהגוי יטלטל אותו, שזה סך הכל איסור דרבנן, מליצור מצב שהיהודי יבוא על איסור דאורייתא. ושוב פעם, זה בגלל הקימו לרבנן, שאדם לא מעמיד את עצמו על ממונו. תית, אנחנו רואים סימון חדש את המעוין, וגם מספור אחד, רומאי אחד, ובעוד שלוש שורות, באמצע שורה אתם רואים איקה דיאמרי, מספר רומאי שתיים, ומה כל זה אומר לנו? בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, דווקא כיס מותר לתת לנוכי, לפוקי מציעה דלא. תחת הכותרת מבנה, את כאן רואים את המעוין עם מספרים 1 ו-2, הם שני לשונות ברבה. הגמרא, אמר רבה, דווקא כיס, כיסו, זה בלבד ניתן לתת לנוכי, אבל מציעה לו, אדם מצא משהו, ולפני שבת הוא נמצא עם נוכרי, הוא לא יכול לתת את המציעה לנוכרי להביא לו הביתה. הגמרא שואלת פשיטה, מה אני צריך רבה להגיד את זה? כיסו תנן, המשנה אומרת בפירוש כיסו, ולא מציעה. לא, בלי רבה היה מקום לחשוב אחרת. מהו דתימה? היה מקום לחשוב, הוא הדין אפילו מציעה. אותו דין של מסירת, של היתר מסירה לנוכי, יתקף גם לגבי מציעה, מותר לתת לו לגוי. והדקטני כיסו, זה שם תנה במשנה בחר במילה הזאת, בדוגמה הזאת, הוא חדמל דקטני, משהו רגיל, רגיל שיש לאנשים העונקים, פחות רגיל שיש אצל אנשים מציעות. אבל הכיס ששנוי במשנה הוא לא בא לפוקי למעוטי מציעה, כמשמלן שכן רבה הוא כמשמלן, רבה מלמד שרק כיס ולא מציעה. ולא אמרן אלא מה שאמרנו שמציעה לא, אלא דלא עתי לידי, היהודי רק ראה את המציעה, הוא לא הגביע את המציעה, לא קנה את המציעה לפני שבת, אבל עתי לידי. אבל אם זה הגיע לידו לפני שבת ככיסא דמי, אז זה נחשב כמו הכיסא ממונו לכל דבר, וגם מציעה כזאת שהוא כבר רכש אותו, כבר קנה אותו, יכול למצוא אותו לנוכי מבול יום. איקה דיאמרי, לשנה אך שנייה, במקום מקודם שרבה אמר מה שהוא אמר בתור אמירה חד משמעית, כאן זה מוצג כשאלה. באי רבה, רבה שואל, מציעה הבאה לידו מהו? מה לגבי מציעה שהגיעה לידו של היהודי לפני שבת, וכעת שבת עומד להיכנס, מהו? מה הדין? כיוון דירת על ידי ככיסי דמי, מאחר שזה הגיע לידו, הוא קנה את המציאה, אז זה כמו כיסו ויכול לתת אותו לגוי. או דילמה, יש סברה שבכל זאת יש לחלק, כיוון דלא תרח בה, זה לא כמו הכיס שמלא כספים שהוא תרח ועבד עבורם. מציעה כמו שהוא, הוא מציעה, הוא לא טרח עבורו, לאו ככיסא דמי, ולכן אין להתיר מסירה לנוכרי. כאן הסבר אומרת שמתי אומרים שאדם אינו עומד על ממונו, זה ממון שהוא טרח עבורו, אבל ממון שהגיע אליו בקלי קלות, אדם יכול גם לוותר עליו. אז תקו, זה נשאר ללא מענה, ללא תשובה. אין אמו נוכרי, אז המשנה אמרה שנותנים או שמים אותו על הבהמה, הכיס. תעמד, אין אמו נוכרי. יש אמו נוכרי, לנוכרי יאהיב לי, דהיינו, יש להעדיף נתינת ענקי לנוכרי, במקום להניח אותו על הבהמה. מה הייתה? למה? עדיף לתת לנוכרי מלחמור? תשובה, חמור אתה מצווה על שביתתו. נוכרי אי אתה מצווה על שביתתו. גם ברמה של דורייתא. הבהמה אתה מצווה מן התורה, לא כתוב, לא תעשה כל מלאכה אתה וכולי, אתה ובהמתך. גם הבהמה אסור לך להפעיל אותו למלאכת שבת. מה שאין כן כשמדבר בנוכרי. יש כאן פס כפול, ובשוליים אנחנו ציינו את הפס הכפול וכתבנו סדרה, או אפילו לפני שנקרא את המבנה, הנושא למי מעדיפים לתת הכיס. כבר התחלנו בנושא הזה, נוכרי מול החמור, ויהיו עוד דוגמאות, וזה מה שהמבנה מסמן פה, סדרה של מבחר למי לתת. הגמרא, חמור וחירש, שוטה וקטן, יש כאן ארבע אפשרויות למי להדיף, לתת, לשים, שהוא יטלטל, שהוא יישא את הארנק. החמור מנח לי, לחירש, שוטה וקטן לא יאהיב לי. עדיף לשים על החמור ולא על החירש, שוטה וקטן. מה איתה, מה? תשובה, הני אדם, היי לאו אדם. אומר רשי, היי אדם, ויש במינו, במין אדם, שחיה במצוות. נכון, חירש וקטן הם פטורים למצוות, אבל בני אדם אחרים חייבים במצוות. ואתי לחלופי, אם אני אתן את זה לחירש, שוטה או הקטן, אני בהמשך יכול להתבלבל ולתת את זה למי שמחויב במצוות. עוד מבחר פה, חירש ושוטה, למי נותנים? לשוטה. רשי, לשוטה יאיב דלת לדעת כלל, אבל חירש דעתה קלישתה איתלה, יש לו דעת אבל ברמה קלושה, אבל רמה קלושה זה יותר ממי שלט לדעת כלל, לכן נותנים לשוטה ולא לחירש. אז זה בקשר לחירש מול שוטה. עכשיו, שוטה וקטן, למי נותנים? לשוטה. אז כמו מקודם הדפנו לתת לשוטה, גם פה נעדיף לתת לשוטה. איבאי אלוהו, חירש וקטן, שני אלו מקודם שהשוטה גבר עליהם מבחינת לעדיף לתת לשוטה, מה לגבי שניים אלו, חירש מול קטן, מהי? אז השאלה היא מסומנת אצלנו בגמרות המסומנות, השס עוזר, כשאלה ארוכה, היא ממשיכה בעמוד ב' בערך עד שעת השורה השמינית בערך מלמעלה. אז שוב פעם, חירש מול קטן. עליבה, תראה בלעזר, לא תיבה אליך. השאלה הזאת היא, אין צורך לשאול אותו בתוך שיטת רבי אליעזר, דתניא, רבי יצחק קוראים משום רבי אליעזר, תרומת חירש. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לא תצא לחולין מפני שהוא ספק. יש ספק אם דעתו צלולה או לא. אז לפי רבי יצחק שם, שדיבר בשם רבי אליעזר, החירש הוא ברמה גבוהה יותר מהקטן, כי תרומת קטן הוא ודאי כלום. אנחנו לא הרחבנו עד בינתיים בעניין הפרשת תרומות, אבל מעצם זה שרואים שחירש שמפריש תרומה, יש בזה רמה מסוימת של חשיבות. כתוב לא תצא לחולין, ורשי בשורה הראשונה אומר לא תצא לחולין ואבי התרומה לסור לזרים ויחזור ויתרום הפיקח אחרת. אם החירש יפריש, אז כדי להתיר את הטבל ושמה שנשאר יהיה חונין, זה לא מספיק כדי להתיר אותו לגמרי, אז פיקח אחר יבוא ויתרום עוד תרומה כדי להתיר את החונין. או גם ברש"י כותב שהוא ספק לגבי החרש, איזה ספק? אי דעת צלותה אי לא. ולרבי יצחק ודאי לקטניה הבדי דלב בר מצוותו ולא לחרש, דספק חייב במצוותו. ממשיך הגמרא, כי טיבה ילך אליבה דרבנן. השאלה היא לפי שיטת הרבנן שהוא כמו קטן, החרש כמו קטן במובן הזה שאין דעתו צלולה. ולעניין מצוות אומר רש"י, הרי הוא כקטן. אז לפי הרבנן השאלה נשאלת. יש כאן קטע שבסוגריים, וכתבנו בכוכבי, אצל כוכבי בשוליים סוגריים לשם דילוג, כדי להקל על רצף הקריאה. בתוכם הובא הרקע והמקור שבו מוזכר שיטת הרבנן לגבי חירש. אז אם אנחנו נדלג על הקטע, השאלה חוזרת, מהי? לחירש יאיב לי, דקטן עתי לכלל דעת, האם יש להעדיף נתינה לחירש, כי הקטן בסופו של דבר הוא גדל, והוא יבוא לידי דעת, יהיה יהודי חייב במצוות לכל דבר, אז אנחנו לא נרצה לתת לו את הארניקי. או דלמה, לקטן יאיב לי, דחירש עתי לחליפי בגדול פיקח. אולי עדיף לתת לקטן, כי אם אני אתן את זה לחירש שהוא מעל גיל מצוות, הוא בר מצווה, אני יכול להתבלבל בהזדמנות אחרת לתת לאדם פיקח שכבר חייב במצוות. בתוך הסוגריים אנחנו חוזרים דתנן, חמישה לא יתרומו, שיש חמישה אנשים שלא יפרישו תרומות, ואם תרמו אין תרומתן תרומה. אם בכל זאת תרמו, התרומה אינו חלה. ומי הם? אלו הם חירש, שוטה וקטן, והתורם את שאינו שלו, ונוכי שתרם את של ישראל אפילו ברשותו, כי נוכי אינו יכול לשמש כשליח. אז כל אחד מאלו אין תרומתו תרומה. אז אנחנו גם כבקבנו את החירש והקטן, אז רואים כאן שהם שווים. אז השאלה נשאלה, ואנחנו נחזור עוד פעם, מהי? לחירש יאיב לי דקטן עתי לכלל דעת, או דילמה לקטן יאיב לי דחירש עתי לחלופי בגדול פיקח. אז מה התשובה? איקא דאמרי, יש כאלו שאומרים לחירש יאיב לי, איקא דאמרי לקטן יאיב לי. טוב, שוב פעם הסברות, עכשיו ראינו אותם. ממשיך הגמרא, אין שם לא נוכרי ולא חמור ולא חירש ולא שדה ולא קטן, מהי? אז אם אין אף אחד מאלו, אז מה עושים? ושוב פעם נזכיר לעצמנו שהאדם לא מעמיד עצמו על ממונו. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו טלטול פחות מארבע עמוד בשולד רבים. לא רצו הם לא רצו לגלות, וזה אחד מ-18 דבר שרבו בית שמי על בית הלל. בית שמי היו הרבים וגזרו עליו בו ביום. בו ביום שלמדנו על זה בפרק ראשון של המסכת שלנו. בו ביום שהיו 18 הלכות שפסקו כבית שמי מול בית הלל. הגמרא, אמר רבי יצחק, עוד אחרת הייתה, עוד תקנה לעניין הכיס, ולא רצו חכמים לגלותה. מהי עוד אחרת הייתה? תשובה, מוליכו פחות פחות מארבע אמות. זאת אומרת, אדם לוקח כמה פסיעות ועוצר, ועוד פעם כמה פסיעות ועוצר, בכל שלב פחות מארבע אמות. ובכך הוא לא עבר על איסור תורייתא. עמי לא רצו חכמים לגלותה? תשובה, משום, והנה הגמרא מצטט פסוק, כבוד אלוקים אסתר דבר, וכבוד מלאכים חקור דבר. רש"י, כבוד אלוקים הסתר דבר, מותר להסתיר דברי תורה לכבוד שמיים, וכבוד מלאכים לחקור, חקור דבר, אין להסתיר לכבוד עושר אדם וחשיבותו, אלא שב ותחקירהו. שואלת הגמרא, והכה מאי כבוד אלוקים? הרי אנחנו מדברים על הסתר דבר, אם לא רצו לגלות, אז מה כבוד אלוקים כאן? דילמה עתי לתויי ארבע אמות ברשות הרבים. אנחנו לא רצינו לגלות שיש היתר כזה פחות מארבע אמות, כי בקלות אדם יכול לבוא להעביר ארבע אמות ממש. תניא, רבי אליעזר אומר, בור ביום גדשו שאה. רבי יהושע אומר, בור ביום מחקו שאה. ובברייתא הבאה, הגמרא מביאה ברייתא שמרחיבה על האמירות האלו של רבי אליעזר ורבי יהושע. אבל אנחנו, לפני שנתקדם, נסתכל ברש"י, כדי שנוכל להביא את המשלים שהגמרא תביא עוד מעט. רש"י כותב, בור ביום גדשו שאה. ביום שעלו לעליית חנניה בן חזקיה וגזרו 18 דבר, זה מה שלמדנו בדף י"ז במסכת שלנו. באותו יום הם גזרו את ה-18 הלכות כמו בית שמאי, וזו אחת מהן הייתה, כי דאמרינו בפרק כמה, נותן כיסו לנוכי, בור ביום גזרו, שלא יוליכנו פחות מ-400 אם יש שם נוכי. אותו היום הרבו סייג לתורה במידה גידושה, ויפה מדדו להרבות גדר בישראל. אז אותו העדפה לתת לנוכי ולא להוליך את הכיס פחות מדל עמות, דבר טוב עשו. כך גישתו ודעתו של רבי אליעזר. ורבי ישוע חלק, הוא אומר, מחקו שאה, ומה רשי אומר, במידה מחוקה מדדו בו ביום, שהרבו לגזור יותר מדי, ואין יכולים לעמוד בגזרתן. ומתוך כך עוברים על דברי תורה, נמצאת מידתה מחוקה מתפיפתה. וטוב היה להם להיות מידתם תפופה, ולא תבוא לידי מחק, מרוב גודשה. עכשיו, המשלים שמתאימים לכל אחד מהשיטות האלו. תניא, ממשיך הגמרא, משל דרבי אליעזר, שהוא הסתכל על הגזרות בעין יפה. למה הדבר דומה? לקופה מלאה קישואים ודילויים. אדם נותן לתוכה חרדל, שזה בעצם גרעינים דקיקים ביותר, והיא מחזקת. וזה אומר לנו, כמו שרש"י כותב, והיא מחזקת את החרדל, שנופל החרדל בין הקישואים, אף כאן יפה תקנו והוסיפו דבר המתקיים. ממשיך הגמרא, משל רבי יהושע, למה דבר דומה? לריבה מלאה דבש, נותן לתוכה רימונים ואגוזים, והיא מקיאה, כבר גולשת, והיא מקיאה ומרש"י את הדבש שהיה בראשון. אף אלו על ידי גזרתם גרמו לעבור תשמה לא יאמין את הנוכי, והם לא התירו לו לכל פחות מארבע, ואדם אינו מעמיד עצמו על ממונו. אז תיקחו את כל הדברים האלו בחשבון, ויעתי לתויי 400. הגמרא ממשיכה, אבל לפני שנתקדם נסתגר בשוליים תחת הכותרת נושא, איך מניחים כיס על החמור כדי שלא יעבור על איסור מחמר, אותו איסור שהוא הפעלת בהמה לשאת מסעות עבור יהודי בשבת. אמר מור, אין אמו נוכרי מניחו על החמור. שואלת מה איזו מין דבר זה? איזו העדפה זאת? ולא מחמר, הוא עובר על איסור מחמר. ורחמנה אמר לו, תעשה כל מלאכה, וההמשך הפסוק זה אתה וכו' וכו', ובהמתך. אז רואים שהתורה אוסרת הפעלת בהמות במסגרת מלאכות שבת. הגמרא מסבירה, אמר רבה דבר רבה, מניחו עליה כשהיא מהלכת. אז אם כן, אין מלאכת הוצאה, כי מלאכת הוצאה זה כולל עקירה והעברה והנחה. אבל אם אתה מבעוד יום אתה עקרת את החפץ, אז אין עקירה בשבת, וגם אתה נותן את הארנק על הבהמה בזמן שהיא מהלכת, אז זה גם אינו נחשב עקירה. אם היית שם את הארנק על גב הבהמה כשהיא עומדת ואחר כך היא מתחילה ללכת, זה כן נקרא עקירה, ואז זה מכניס אותנו בחזרה לבעיה של מלאכת שבת. אבל כאן אין עקירה בשבת. הגמרא שואלת, ואי אפשר דלא קיימא להשתין מים ולהטיל גללים ואתה עקירה והנחה? ברגע שהבהמה עומדת לצרכים האלו ואחר כך ממשיכה ללכת וזה בשבת, הנה עקירה בשבת. עקירה זה התחלת התזוזה ממצב של הנחה או מנוחה. הגמרא עונה, כשהיא מהלכת מניחו עליה. ההנחה הראשונית על הבהמה זה בזמן שהבהמה בתנועה, היא מהלכת. כשהיא עומדת, כשאתה רואה שהבהמה היא לקראת עצירה, לעמוד, נוטלו ממנה. אז אתה מוריד את הארנק מהבהמה באותו זמן. שואל את הגמרא, יחי אפילו חברו נמי, למה צריכים בהמה עם כל זה? גם אם מדובר בבן אדם, אם אני נותן את הארנק על גבי חברו בזמן שהוא הולך, אז אין כאן עקירה. ואם אני רואה אותו כמעט הוא בא לעמוד, אז אני מוריד את זה ממנו. אז למה פונים אל בהמה? אמר רב פאפה, והנה הוא נותן לנו כלל, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים את הפס הכפול, הדגשנו את עם הכל. הסברו של רב פאפה למה עדיף לתת כיס על בהמה כשהיא מהלכת ולא על חברו. אז הנה מהגמרה, כל שחברו פטור אבל אסור, בחמורו מותר לכתחילה. אני טעיתי, דילגתי על קטע, נקרא עוד פעם. אמר רב פאפה, כל שבגופו חייב חטאת, בחברו פטור אבל אסור. משל, אם אני עושה מלאכת הוצאה בלבד, אז אני חייב חטאת, אני עברתי על איסור דורייתא לגמרי. וכמובן, חטאת הוא בשוגג, במזיד זה כבר סיפור אחר. קרית או מיתת בית דין. אז כל דבר כזה, שאם אדם עושה את זה לבד, הוא יכול לבוא לידי חטאת, וחברו, אם הבן אדם עושה בשיתוף עם מישהו אחר, זה נקרא שניים שעשו. ואלו סוגיות שלמדנו בעבר. ושניים שעשו, פטור אבל אסור. כל שחברו פטור אבל אסור, בחמורו מותר לכתחילה. ואם אמרנו ש... שניים שעשו הזה פטור אבל אסור, דיינו, נתתי את הפריט לחבר בזמן שהוא היה הולך, אז אני הכרתי, אז הוא יעשה את ההנחה, אז על זה אנחנו אומרים פטור אבל אסור. תעשה אותו דבר עם בהמה, יהיה מותר לכתחילה. אז אומרים שהכל מדורג. אמר רבה דבר רבה, הייתה חבילתו מונחת לו על כתפו, היה לו חבילה על כתפו, מבעוד יום, וקידש עליו היום, ונכנס שבת, רץ תחתיה עד שמגיע לביתו. אז שוב פעם, אין כאן עקירה בשבת. החבילה הייתה על כתפו, אגבו כבר מבעוד יום, מסוף יום שישי. מה עושים? אז אומרים שהוא ירוץ עד שמגיע לביתו. דווקא רץ. אבל קל לי לא, אבל הליכה בנחת לא. מה הייתה מה? כיוון דלת להיכרה, עתי למעב עד עקירה והנחה. אם הוא הולך לאט לאט, אז מאחר שאין איזושהי היכר אחר, אז הוא גם יבוא לעצור ולהמשיך ללכת, ובזה הוא עובר על איסור 400 פרשות רבים. הגמרא שואלת, בסדר, אז אמרת שאז עדיף ללכת, לרוץ, וזה יהיה לו הקר שיש כאן מלכת שבת פוטנציאלית, אז הוא לא יעבור עליו. הגמרא שואלת, סוף סוף כמעט לביתי, כשהוא מגיע ממש ליד, יגיע לביתו, אי אפשר דלוקאי פורטה וכמאי ברשות הרבים, ברשות אחיד. אין מצב שהוא לא עוצר טיפה, ואז מה קורה? הוא עוצר טיפה, ואז נכנס לביתו, אז הוא העביר את החפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, שזה איסור דאורייתא. הגמרא עונה, גם כאן יש תקנה. הוא, קודם כל אמרנו שהוא רץ עד ביתו, כשהוא מגיע לביתו, דזריק לי כלאחר יד. הוא זורק את החפץ בצורה משונה, אומר רש"י, בשורות הרחבות באמצע, כלאחר יד, שלא כדרך זריקה, גם מכתפיו ולאחוריו. ובזה, הבן אדם לא עבר על שום איסור. דהיינו, גם אם הוא עצר פורטה, וההמשך יהיה עקירה, ובסופו של דבר הנחה, כאן אין עקירה באופן רגיל, כי הוא זורק אותו כלאחר יד, בצורה משונה, אז זה עקירה, ומאחר שאין כאן עקירה, גם ההנחה אינה נחשבת כאיסור תורה. בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו שזה ממשיך עד קוף נון דל עמוד ב', העובר על איסור מחמר, מה הוא חייב? וגם רואים מספר רומאי אחד, ותחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שגם זה עד קוף נון דלת עמוד א', מבחינת המספור שלוש לשונות. יהיו גם משולשים, ואם המשולשים האלו הם מבליטים את השמות רמי בר חמה מול רבה. אז רמי בר חמה מופיע עם משולש עם השפיץ למעלה, ורבה יופיע עם שפיץ המשולש כיוון מטה. אמר רמי בר חמה, המחמר אחר בהמתו בשבת. הפעולה, נגיד המלאכה שתיארנו עכשיו. בתור הקדמה, רק נציין שכידוע לכולם, יש 39 מלאכות שבת, כפי שלמדנו בדף במשנה בדף עין גימל. המלאכות האלו, אדם שעובר עליהם במזיד חייב מיטת בדין, ובשוגג חייב כרת. מה לגבי מלאכה שבוצע על ידי הבהמה, וספציפית מחמר שהבהמה נושא את המסע של הבעלים? אז לפי רמי בר חמה, בשוגי חייב חטאת, במזיד חייב סקילה. לפי רמי זה מלאכה לכל דבר עם החיובים. מה הייתה מה? אמר רבא, דיאמרך, לא תעשה כל מלאכה, אתה וכו', יש עוד שאלו שהוזכרו בפסוק, ובהמתך. בהמתו, דומי עדידי, מהו בשוגג חייב חטאת במזיד חייב סקילה? בהמתו, נמי, בשוגג חייב חטאת במזיד חייב סקילה. אמר רבא, וכאן תשימו לב, סימנו את השורות הבאות, עד שורה האחרונה, כדחייה. שתי, אמר רבא, שתי תשובות בדבר. רשי, סליחה, בשוליים יש כוכבית, כתבנו, הערה. שתי תשובות, אחד, בעניין שוגג, שתיים, בעניין מזיד. אנחנו גם ממליצים לעיין כתב ברשי. אז נמשיך קודם כל בגמרא. רבא תוקף את רמי בר חמא בשתי הנקודות. חדה, דכתיב, תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה, והנפש אשר תעשה ביד רמה. זה פסוק שמובא בקונטקסט או בהקשר לעובד עבודה זרה. הוקשה לשון הקש, הוקשה כל התורה כולה לעבודה זרה. מה עבודה זרה דעביד מעשה בגופי? בן אדם הוא זה שעובד את העבודה הזרה, לא הבהימה שלו. הוא עושה את זה. החינמי עד דעביד מעשה בגופי. כדי לדבר על חיוב חטאת בשוגג וקרית במזיד, זה אך ורק אם הוא עושה את העבירה בגופי, לא על ידי בהמתו. ועוד תנן המחלל את השבת, בדבר שחייבים שגרתו חטאת והזדונו סקילה. אז התנא אומר המחלל את השבת בדבר שיש את החיובים האלו מכלל, דעיקא מידי דאין חייבים על שגרתו חטאת והזדונו סקילה. ומה הנהו? אז מה זה? מה לדוגמה? לאו הלא תעשה לאו דמחמר. אז עד כאן דברי רבא. כפי שהמלצנו מקודם לעיין היטב ברשי, נעשה, נלמד ביחד את רשי. דיבור המתחיל חדה, חמש שורות מסוף עמוד, חדה תורה אחת יהיה לכם, עד אבן מעשה בגופי כתכתיב, לעושה בשגגה, ככה כתוב בפסוק. והכה לא כעביד מעשה, אלא דיבור בעלמה, אין כאן מעשה. מה סך הכל? יש את הבעלים והבימה, והבעלים הם מדברים או מוצאים איזושהי קול שמפעיל את הבימה. זה דיבור בעלמה שמנהיג בקול, מנהיג את הבימה בקול. הרי דבשוגג אינו חייב קורבן, כי רק מי שעושה, הבן אדם עושה בשגגה, לא הבהמה. לא שייך לדבר על שגגה אצל בהמות. ועוד, דקאמר את נמי במזיד חייב סקילה, קשיא. דתנן בסנהדרין גבי נסקלין, המחלל את השבת, נסקל עם חיללו בדברים שחייבים על שגגתו חטאת והזדונו כרת. מכלל דעיקה חילול דאין חייבים על שגגתו חטאת והזדונו סקילה. כפי שדייקנו שהלשון הייתה המחרת השבת בדבר שחייבים על שגרתו חטאת והזדונו קרא סקילה, משמע שיש דברים שאינם חייבים בצורה כזאת. הגמרא דוחה, היא מתמקדת בדבר השני שהזכרנו עכשיו, ש דייקנו שמכלל שיש דבר שלא חייב אז דונו סקילה והשגרתו חטאת, חשבנו זה מחמר. לא, תחומין וליבה דרבי קיבה, והבערה הליבה דרבי יוסי. אם מחפשים דוגמה של מלאכת שבת שאינו חייב אז דונו סקילה והשגרתו חטאת, זה לא כולל מחמר. מחמר כן חייב על שגרתו חטאת ועל זדונו סקילה. אז מה לא? איסור תחום לפי רבי קיבה. לפי רבי קיבה, האיסור לא לצאת מעבר לתחום של עיר הוא דאורייתא, אבל הוא לא חייב מי שעושה כך בזדון, יוצא מתחום העיר בזדון, הוא לא יהיה חייב סקילה. ועוד דוגמה, וכך הברת אש לפי רבי יוסי, שהוא סובר שמה שכתוב בתורה, לא תבעו אש בחום השבועותיכם ביום השבת, שהתורה התמקדה בהברה, הברה בשבת, הוא יצא מן הכלל, כי שאר מלאכת שבת הן מנוסחות בכלל לא תעשה כל מלאכה, והפירוט לפי רבי יוסי, הפירוט של לא תבעו אש בכל משפטיכם, הוא ללמד שהוא חייב רק כלב, כלא תעשה, ולא סקילה במזיד, וזוהי דעתו של רבי יוסי. בכל אופן, אנחנו רואים שתי דוגמאות שניתן לדייק שיש דבר או דברים שלא חייבים על שירתו חטאת ועל זדונו סקילה, אבל הדיוק הזה לא כולל מחמר. אנחנו ממשיכים לדף קוף נון דלת עמוד א', רב זביד מתני הכי. רב זביד הציע את דברי רמי בר חמה בצורה אחרת ממה שראינו. אמר רמי בר חמה, המחמר אחר בהמה בשבת בשוגג אינו חייב חטאת. זה השוני, ולכן יש גם חץ שמחזיר אותנו לקוף נון גימל עמוד ב'. אבל מה, למרות שאינו חייב חטאת בשוגג, במזיד חייב סקילה. מטיב רבה. ותשימו לב שהשורות הבאות, חמשת השורות הבאות, הם מסומן כקושיה ארוכה, ותשובה לקושיה הזאת יופיע מיד אחר כך גם חמש שורות תשובה. אז מטיב רבה, המחלל את השבת בדבר שחייבים על זדונו, שגגתו חטאת, חייבים על זדונו סקילה. וכאן יש מקום לדייק, אין חייבים על שגגתו חטאת, אין חייבים על זדונו סקילה. אז איך אתה יכול לומר שבדבר שיש חיוב סקילה, בכל זאת אין חיוב חטאת? הגמרא עונה, אפשר להגיד תשובת רמי בר חמה הוא כזה, מי קטני האין חייבים וכולי. אתה רצית לדייק, אני חוזר עוד פעם על קושיית רבה, שאם כפי דברי רמי בר חמה בשוגג אין חייבים חטאת, אז לפי רבה אוטומט אין חייבים על זדונו סקילה. אז איך רמי בר חמה חילק שפטר בשוגג מחטאת וחייב בזדון סקילה? אז רמי בר חמה עונה, מה שאתה דייקת הוא לא כתוב. מי קטני, האם כתוב כך אין חייבים, כלומר אין חייבים על שגרת החטאת, אז ממילא אין חייבים על זדונו סקילה? הכי כמה, יש להתייחס למקור ככה, דבר שחייבים על שגרתו חטאת חייבים על זדונו סקילה, ויש דבר שאין חייבים על שגרתו חטאת ובכל זאת חייבים על זדונו סקילה, ומה יהיו? מחמר. וזה כמו, זה שיטת רמי בר חמה לחלק בין שגגה שלא יהיה חיוב חטאת במחמר, אבל במזי יהיה חיוב סקילה. רבה אחווה דרב מרי בר רחיל, אני לפי הבח מדלג ארבע שורות, כפי שאנחנו הוספנו את הסוגריים על פי הבח. אז זו משנה שלישית, הווה מתני לה להשמיית המשמי דרבי יוחנן לפתור. אמר רבי יוחנן, המחמר אחר בהמתו בשבת. תשימו לב שהשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה עד שורה שלישית בקוף נון דל עמוד ב'. אז מה גישתו של רבי יוחנן למחמר? המחיה אחר בימתו בשבת פטור מכלום. בשוגג לא מחייב חטאת. תהוקשה כל התורה כולה לעבוד הזרה, כפי שלמדנו מקודם, שהחיובים של שוגג חייב חטאת, הכללים נלמדו מעבוד הזרה. ובעבוד הזרה אמרנו שהבן אדם עצמו עשה את עבר לו על ידי בהמתו. אז לכן בשוגג אין חיוב חטאת, כי הוא לא דומה למי שעובר על עבוד הזרה. במזיד נמי לא מחייב לתנן המחלל את השבת בדבר שחייבים אז שגרת אור חטאת, חייבים אז דונו סקילה. אין חייבים אז שגרת אור חטאת, אין חייבים אז דונו סקילה. ומה עוד אומר רבי יוחנן? בלאו, בלאו כלומר לא תעשה, נמי לא מחייב. בדרך כלל על עבירות שלא תעשה יש חיוב מלכות. כאן אם אדם עבר על איסור מחמיר אחר באמתו בשבת, לא יהיה חיוב מלכות. למה? תהב אלי לב שניתן לעזרת מיטת בית דין. שבת הוא מובא בתורה כמצוות לא תעשה, לא תעשה כל מלאכה. ובשבת באופן כללי קיים עזרות לא לעבור על מלאכת שבת, כי זה יכול להביא את הבן אדם לידי מיטת בית דין. אז שבת הוא מוגדר כלאו שניתן לעזרת מיטת בית דין. ויש כלל, וכל לאו שניתן לעזרת מיטת בית דין אין לוקין עליו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואפילו למאדמה לוקין, יש מאדמה במסכת מכות שגם אם מדובר בלאו כזה שניתן לעזרת מיטת בית דין, זה לא יהיה, אני חוזר עוד פעם, יש שיטה במסכת מכות שיש אפשר להלכות אדם שעובר על לאו כזה, אבל כאן לא. למה? לכתוב רחמנה לא תעשה כל מלאכה ובהמתך. אתה למה לי? כי בפועל כתוב לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובנך וכו'. מה המילה אתה עושה בפסוק? אפשר היה לכתוב לא תעשה כל מלאכה ובהמתך. התשובה היא, הוא ניהוד מחייב, בהמתו לא מחייב. לפני שנסיים את השיעור, ברצוני ללמוד יחד איתכם את הרש"י בסוף קוף נון דלת עמוד א', ושם רש"י כותב לעזרת מיטת בית דין, דשאר מלאכות דשבת נמי מהי קרא נפקלו עזרה. הלכך לעזרת מיטת בית דין ניתן דלא אנש מיטה אלא אם כן הזהיר. התורה לא מחייבת מיטה אלא אם כן יש פסוק שמלמד על כך, תהיינו לא, פסוק שלו, שלא תעשה. הלכך, עיקר עזרתו למקום שיש בו מיטה עתי, ולא למלכות. כשהתורה אוסרת בלב מלאכת שבת, הכוונה היא לגבי אלו דברים שחייבים מיטה, ולא למלכות. אז ממילא הלא תעשה בתורה לא יכול להביא, ולגבי שבת כמובן, לא יכול להביא לידי מלכות. אני חוזר עוד פעם, כי הלא תעשה של שבת הוא לא תעשה לקראת מיטת בית דין, ולא למלכות. עד כאן שיעורנו להיום.